SBS Radio.
נאמר עכשיו שלום לכתבנו בהונג קונג וענייני דרום מזרח אסיה, יונתן סאטלר. שלום יוני.
שלום עמית.
בוא תתן לנו את העדכון האחרון ממה שקורה כעת בסין ובאסיה בכלל. איפה אנחנו עומדים כעת עם ההתפשטות של הנגיף?
אנחנו עכשיו במצב שהנגיף התפשט בצורה הרבה יותר מהירה, ומדברים פה כבר על מאות מקרים של אנשים שנדבקו, אם זה בשלושה ספינות קרוז, שתיים ביפן, אחד בהונג קונג, ששם הייתה התפרצות גדולה מאוד, שזה מובן, בתוך סין שמדברים על לפחות 50 אלף אנשים שנדבקו, ושמדברים על זה שיותר מ-400 מיליון בני אדם נמצאים תחת עוצר או סגר או הגבלות תנועה כלשהם, יותר מאוכלוסיית ארצות הברית, בוא נשים דברים רגע בפרופורציה, וזה בנוסף על הגבלות תנועה בינלאומיות, זאת אומרת, חברות תעופה, כמעט כל החברות תעופה בעולם, הפסיקו לטוס לסין או משמעותית שינו את לוחות הזמנים שלהם לסין והורידו את התדירויות. ספציפית לאוסטרליה, שחוץ משלושה טיסות חילוץ שהממשלת אוסטרליה ביצעה בשביל להוציא אזרחים אוסטרליים ולהחזיר אותם לאוסטרליה לאיזשהו בידוד, שזה סיפור קצת שונה, הרצון לשים אותם על קריסמס איילנד וכל זה, שגרר קצת תגובות שליליות מאיך שזה נראה וכל זה, אבל באופן עקרוני המצב הוא שזה כבר התפשט, זה כבר בעיה עולמית, ובגלל אופי הנגיף שיש לו זמן דגירה של שבועיים, שזה נחשב ארוך, וזה יכול להיות אפילו ללא סימפטומים, זאת אומרת שאנשים הם מדבקים לפני שהם אפילו יודעים שהם חולים, וזה דבר אחד שהוא מסוכן מאוד, ושתיים, זה דבר שמייצר הרבה פאניקה. אז אם אנחנו מדברים על מה שקרה בהונג קונג, שזה הגיע למצב שנגמר הנייר טואלט בסופרמרקטים, שלא לדבר על המסכות, שעזלו כבר לפני כמה שבועות, זה קרה בכמעט כל מקום בעולם, אבל זה הגיע למצב שאנשים פשוט חוששים, אנשים ממעטים לצאת החוצה, עוד פעם חזרה לאוסטרליה, אני חושב שאפשר להגיד, וזה לא תהיה הגזמה, שאזורים סינים במלבורן ובסידני, בוקסיל ודומים להם, נפגעו משמעותית והפכו להיות כמו ערי רפאים מבחינה זו שאנשים פשוט לא רוצים להגיע לשם אם הם לא צריכים, ואנשים שגרים שם מאוד מפחדים לצאת החוצה, כי בסך הכל יש שם ריכוז גבוה מאוד של נוסעים או אנשים שבאים והולכים מסין, או לפחות עד עתה.
יוני, אנחנו בעצם מדברים על מניעה, זאת אומרת שאנשים אולי לא צריכים להיות כל כך בפניקה, פשוט לנקוט באמצעי זהירות נוספים, כגון שטיפת ידיים מרובה, כיסוי הפה בזמן שיעול, ואפילו במקרים קיצוניים, אם באמת לא צריכים, אז לא להגיע למקומות הומי אדם.
תראה, זה ברור שעדיף להיות זהיר מאשר להתחרט, אנחנו בכל זאת מדברים פה על נגיף שהורג, אין לו היום עדיין שום חיסון או שום טיפול, יש המון שמועות והמון דיווחים סותרים על איזשהו קשר לזה שזה נגיף שקשור ל-HIV, AIDS, או לזה שזה נגיף שבכלל נמצא במעבדה, שזה כבר עולם של נשק ביוכימי ודברים כאלה. הדברים לא ברורים עדיין, לא לארגון הבריאות העולמי, לא לשום ממשלה בעולם, ודאי וודאי שאפילו לא לסינים. מה שכן ברור הוא שזה יצא מכלל שליטה בתוך סין, ושזה כאמור מאוד מאוד מדבק, ושכן, אנשים שיש להם חשיפה גבוהה יותר, שזה באופן כללי סקנים וצעירים, תינוקות, ילדים, כי מערכת החיסונית שלהם לא חזקה דייה, באמת מומלץ להם להימנע בכל צורה מלהגיע למקומות שהם עלולים לאסוף את הדבר הזה. מה שהייתי מוסיף ואומר זה שאפילו המספרים שכן יוצאים עד עכשיו, או ממדינות שמדווחות על מספרים נמוכים או אפילו אפס מקרים אצלם, הרבה מזה פשוט נובע כי אין את היכולת הטכנית, את האמצעים לזהות את הווירוס. אם זה מדינה כמו פיליפינים, שהיא מאוד קרובה לסין ויש הרבה תחבורה בין המקומות וכל זה, שדיווחו עד עכשיו רק על חולה אחד, אבל הסיבה היא מאוד פשוטה, אין במדינה הזו מעבדה אחת שמסוגלת לזהות את זה, זאת אומרת הם לוקחים את הדוגמיות ושולחים אותם לאוסטרליה לבדיקה, אז אנחנו יכולים לדמיין כמה זה עולה וכמה איתי זה, אז בפיליפינים ספציפית הם אפילו לא בודקים, וסביר להניח שבמדינות כמו הודו, באפריקה, מרכז אסיה, שכנות של סין, והמצב לא יהיה שונה, הוא לא יהיה הרבה יותר טוב.
ומקודם דווקא הזכרת את הנושא של הקונספירציה, והרבה אנשים מדברים על זה ברשתות החברתיות, שאולי בכלל מדובר בנגיף שהושתל בסין בכדי להרוס להם את הכלכלה עם מלחמת השכר של ארצות הברית. ויש המון שמועות אחרות, מה דעתך בנושא?
אני חושב ששמועות, בייחוד בתקופה של היום, עם כל הפייק ניוז ועם כל הפלטפורמות שניתן להפיץ רעיונות והמהירות שהם יכולים להתפזר ברשתות החברתיות, אז זה קל מאוד לייצר דבר כזה. אני לא אתפלא אם הגורם שמפיץ את זה הוא ספציפי סיני או רוסי, אבל עוד פעם, זו תהיה הערכה, בוא נאמר, פשוטה להניח שזה לא פעולה אמריקאית. אני לא חושב שזה מתקבל על הדעת. ואני לא חושב שלאדם ניטרלי, בר דעת, זה גם כן יתפס בצורה כזו, כדבר שהאמריקאים עשו. אנחנו לא שם, זה לא קורה.
מה שמביא אותי לשאלה הבאה שלי, כיצד אתה חושב המצב משפיע על היחסים הכלכליים בין אוסטרליה לסין, והאם זה הולך להיפגע?
תראה, זה כבר מלפני כמה שנים ששותפת הסחר הגדולה ביותר של אוסטרליה היא סין, גם לייצוא וגם לייבוא. אז זה היה לפני זה ארצות הברית. זאת אומרת, התלות של אוסטרליה גדולה מאוד בסין. אם זה בייצוא של מינרלים, כל המיינינג, פחם, אורניום, אם זה באוניברסיטאות, סטודנטים סינים, יש להבנתי בערך 200 או 250 אלף סטודנטים סינים זרים באוסטרליה בכל רגע נתון. ויותר מזה, זה גם ייצוא של מזון וייצוא של כל מיני דברים חיים, ותיירות סינית נכנסת. אוסטרליה בפוזיציה מאוד לא נוחה עכשיו, כי בעצם היא צריכה להעליב את הענק הסיני הזה שהיא חיה ממנו יפה מאוד. ואנחנו יודעים שהתגובה של סין להרבה דברים היא להעלב ולדרוש התנצלויות או להפגין כוח בחזרה. זה איך שסין נוהגת להתנהג. אני חושב שהמצב הוא לא פשוט, אוסטרליה נמנעה מזה עד עכשיו, היא לא ביטלה טיסות באופן מיידי, אפילו יש אנשים שמלינים על זה, כי הם אומרים שדווקא בימים הראשונים זה היה הזמן הכי קריטי לבלום את זה, ובזמן הזה אוסטרליה התמהמהה, הטיסות נכנסו כרגיל, כולל טיסות ישירות מיוהאן לסידני, ואני חושב שאוסטרליה היא כבר, נכון לזמן ההקלטה הזו, עם יותר מ-12 מקרים כבר, הוא פורבן במלבורן, סידני, ואוסטרליה בעצם היום היא במצב שהיא מתמודדת עם הבעיה, הבעיה הגיעה לפה, יש לה פה קהילה גדולה מאוד של סינים בכל רחבי המדינה, יש תחבורה שנפגעה מסין לאוסטרליה ישירות, אבל מי שעדיין מתאמת או ירצה למצוא את הדרך יכול להגיע, אם זה דרך הונג קונג או אם זה דרך קונקשן עם מקומות אחרים. הקוורנטין שאוסטרליה עובדת לפיו הוא הצהרה אישית, זאת אומרת זה הכל מבוסס על אמון, שזה יכול לעבוד ברוב המקרים, אבל זה גם אומר שאם בן אדם לא רוצה להיכנס לקוורנטין, או לא רוצה להציר את האמת מסיבות אחרות, או פשוט לא מבין בגלל תארי שפה או משהו כזה, יכול להימנע מזה ויכול פשוט להיכנס למדינה כרגיל. אז אני חושב ש... המצב של אוסטרליה הוא לא נוח, הם צריכים להחליט החלטות כואבות, ויהיה לזה מחיר כלשהו, כי סין, כבר ראינו את התגובה שלהם עם ישראל, ועם מדינות אחרות, סין מאוד לא אוהבת לראות את היחס הזה מהעולם כלפיהם.
ואם כבר הזכרנו את יחסי אוסטרליה וסין והטיסות, בוא תספר לנו איך זה משפיע כעת על היחסים בין ישראל לסין.
השגריר הסיני בישראל הגיב להחלטה של אלה לבטל את הטיסות הישירות לסין, אלה טסה לבייג'ין והונג קונג, בזה שהוא המשיל את זה לשואה. הוא אמר את זה בצורה מאוד מאוד מעליבה כמובן לישראלים וליהודים, כי אנחנו יודעים שאנחנו לא אוהבים שמשתמשים במושג הזה שואה עבור עניינים ונושאים אחרים שלא קשורים, והוא אמר שישראל עושה לסינים שואה עכשיו בזה שהיא מבדלת הטיסות ובזה שהיא מבודדת אותם. הוא אחרי זה, אחרי לא הרבה זמן, הוא התנצל, הוא הבין שהוא הגזים, שזה לא היה במקום, אבל אותו דבר, ישראל החליטה החלטה שהיא ממשיכה לקבל נוסעים נכנסים מסין, אבל חברות ישראליות לא טסות לשם, והנוסעים הסינים שמגיעים צריכים לעבור איזשהו קוורנטין, עצמאי בבתי מלון או משהו כזה, זה כבר הוחלט משהו במשרד הבריאות וזה שונה. אז גם בישראל לא כל כך יודעים איך להתמודד עם זה, ואני הייתי מוסיף ואומר פה, מעבר להחלטות בריאותיות שצריכות להתקבל, יש פה לחצים פוליטיים, כי סין זו מדינה חזקה ומדינה חשובה, ואנשים ומדינות מאוד מאוד נזרות עם איך שהן מתייחסות לסיפור הזה איתה.
יוני, לסיכום, לאיפה אנו צועדים כמו שזה נראה עכשיו?
קשה מאוד כמובן לצפות לאיפה זה מתגלגל. יש מקומות בעולם שזה כבר בשלבים יותר מתקדמים, כי זה כבר החל להתפשט. ספציפית הונג קונג זה אחד מהמקומות האלה. אני חושב שבאוסטרליה ריאלית לא צריך לדאוג יותר מדי, ובסופו של דבר ייבלם, אבל אני חושב שעדיין יש לפנינו יותר מכמה שבועות. אני אקח פה אימור ואני אגיד שהדבר הזה הולך להיגרר כמה חודשים. זאת אומרת, להערכתי עד אזור אפילו מאי, זה עדיין יהיה בחדשות, וזה עדיין יתפתח, וזה עדיין יתגלגל. באיזשהו שלב ימצאו לזה פתרון, אבל עד אז יהיו, לא רוצה להגיד מיליונים, אבל אני חושב שאנחנו נתקרב מאוד למספרים האלה של אנשים שנדבקו, ובמוקדם או במאוחר אנחנו גם נקבל את המספרים האמיתיים מסין. אז הייתי אומר, מי שחושב על נסיעות או מי שיש לו כבר הזמנה קיימת וכל זה, אם הוא חושב לנסוע לסין או להונג קונג או לאזור הזה, שיחשוב פעמיים. אני ספציפית לא הייתי נכנס לסין ברגע זה, ופשוט להיות סבלן ולהיות יותר זהיר, כי זה נכון להיום, בעיה בלי פתרון.
יונתן סטלר, כתבנו לענייני דרום מזרח אסיה. תודה רבה, ועד העדכון הבא, שנהיה בריאים.
יום טוב, תודה רבה לך.
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.